לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, קפה אדר ב' תשע"ט. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ דורש מראש הממשלה נתניהו תשובות בנוגע להתיישבות ביוש. הרב דניאל טרופר מדבר על המפץ של בנט שלטענתו לא השיג את התוצאות, אולי מאז יצא מתוק. אבא שקול רון קרמן שמברך על הצעד של השר הפנים אריה דרי לשלול תושבות קבע לשני מחבלים, אחד מהם שביצע את אותו פיגוע ידוע לשמצה. דורית ירחי, מנהלת תחום קליטה ביישובי אשכול, על המצב שם, הם דורשים תשובות מהמועמדים, מי יביא להם שקט אחרי הבחירות. ותנועת חבד, האם הם תומכים בנתניהו או בליכוד או בכלל לא תומכים באף אחד? נשוחח בעניין הזה עם הרב מנחם ברוד, גם על הקשר בין נתניהו לרבי. ופעילת BDS בהולנד שניסתה להחרים בקבוקי יין ישראלי, השיגה את התוצאות ההפוכות. נשוחח בעניין הזה עם עורך הדין גדעון ון דר סלויס. אז הנה הרבה. ראשי רשויות ביוש, תנועת נחלה, יוצאים מחר למסע מכוניות מכל רחבי יהודה ושומרון אל בית ראש הממשלה בירושלים. אנחנו משוחחים כעת עם ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין. שלום לך.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
אז רצינו באמת לשוחח איתך על היוזמה הזאת, אתה מצטרף אליה, אנחנו מבינים.
נכון, אנחנו מרגישים שבשעה שהשיח הציבורי במערכת הבחירות עוסק בשאלה אם טלפון נפרץ או לא נפרץ, או בשאלות זוטות, מה רע בכל אחד, חסרה לנו אמירה חיובית, לנו ביהודה ושומרון. בסוף העיקר של לשמוע, אנחנו נמצאים שם, אנחנו באים לבנות, אנחנו באים לאחז, אנחנו רוצים ימין חזק שיחזק את יהודה ושומרון, ובעצם האמירה שלנו זה קריאה ברורה לבנות, לנטוע ולהמשיך לחזק את ההתיישבות. זה הדגל של לשמוע אנחנו באים, זה התוכנית שעליה אנחנו מדברים. אנחנו חושבים שמקום להגיד איזה תוכנית לא, איזה תוכנית ככה וככה, צריך להגיד מה כן. כן זה לבנות, כן זה לחזק את ההתיישבות. זו אמירה ברורה, ואנחנו מצפים מכל המפלגות שמתמודדות לבחירות הקרובות להביע את עמדתם הברורה בנושא ההתיישבות. אנחנו את ההתיישבות רוצים ודורשים לחזק.
שמענו, נדמה לי לפני כמה ימים בחדשות, שיש איזה שם כמה פעימות או כמה בנייה או אפשרות ברחבי יוש. זה משהו שאתה יודע עליו, או יש איזה משהו כזה? אולי זה היה
אם אתה מדבר על מטה, אנחנו מקווים שתהיה...
על מה? עוד פעם?
מועצת תכנון עליונה אמורה להתכנס במהלך השבוע הקרוב ולאשר בנייה. גם כאן הדרישה שלנו היא מאוד ברורה ומאוד פשוטה, לבנות ביהודה ושומרון בלי חשבון של כמה יחידות דיור ואיך יחידות דיור. אני יכול להגיד בבנימין שאנחנו פועלים, יש לנו לא מעט תוכניות שמוכנות ברמה תיכונית, ואין שום סיבה שבעולם שמישהו, כשיש תוכניות שמוכנות ועומדות בכל התקנים התכנוניים, יגביל את הבנייה ביהודה ושומרון. זה דבר שלא אמור לקרות ולא צריך לקרות, ונעשה את הכל כדי שהוא לא יקרה. וכל יחידות הבנייה, כל יחידות הדיור שמוכנות ומתוכננות צריכות להיות מאושרות. זאת הקריאה הברורה שלנו.
ותוכנית טראמפ, אתם חוששים מהתוכנית הזאת?
ראשית, אנחנו לא חוששים, ההתיישבות חזקה, אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, לא בגלל תוכנית כזאת או אחרת. אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר את התוכנית טראמפ עצמה, וזה גם לא הנושא, כי אני חושב שהנושא הוא לא מה טראמפ אומר, אלא מה ממשלת ישראל אומרת, ומה ממשלת ישראל עושה. אני בעיניי, כראש מועצה, ועוד פעם, זו פרוספקטיבה, אני לא שוחחתי עם טראמפ, אבל פרוספקטיבה שהיום ממשלת ישראל יכולה לעשות הרבה 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 יותר ממה שהיה בעבר. אנחנו רואים את ההכרה בגולן, אנחנו רואים עוד לא מעט פעולות נוספות, ולכן אנחנו לא מכוונים לטראמפ, אנחנו מכוונים לממשלת ישראל ולכל המתמודדים בבחירות, בקריאה לומר אמירות חיוביות שחיזוק ההתיישבות. זה מה שאנחנו רוצים לשמוע, זאת אמירה שאנחנו משמיעים, זה השיח שלה, ואנחנו רוצים לגרור את מערכת הבחירות לשיח חיובי, בונה את יהודה ושומרון, מחזק אותה. זה ההוגן של מדינת ישראל, מדברים על משברי דיור, מדברים על ביטחון, בסוף הכל מתנקז ליהודה ושומרון, ואת זה צריך לחזק.
אבל אתה חושש ממפלגת כחול לבן? יאיר לפיד נדמה לי בעבר דיבר על גושי התיישבות. מן הסתם זה מה שהם יובילו בסוף, אם הם ייבחרו. זה לא מדאיג אתכם כשמדברים על גושי התיישבות?
ראשית,
אני לא יודע אם דיברו על זה כרגע, אבל לפחות בעבר דיברו על זה.
המוירה הברורה שלנו לכל המפלגות, כל מפלגת כחול לבן, אני גם אמרתי את זה באופן אישי לבני גנץ, לחשוף ולומר מה עמדתם בנוגע להתיישבות.
אתה לא יודע, אתה לא יודע תשובות.
המצביעים צריכים לשמוע עמדה ברורה, להגיד דברים בערפל של נדבר בהמשך, כך אי אפשר לקבל החלטה מושכלת, ובן אדם שמעריך את האינטליגנציה של תושבי מדינת ישראל, ברוך השם נתברך בתושבים בעלי ידיעה, צריך להגיד להם על מה, על מה הם מצביעים, מה הם מצביעים ואיך הם מצביעים, בן אדם שמצביע צריך לדעת על מה. אני חושב שמי שמחביא את עמדותיו, אז הוא בעצם גם פוגע במצביעים, גם פוגע באינטליגנציה של תושבי מדינת ישראל, שרוצים לדעת בדיוק לקראת מה הם מצביעים. וכן, אנחנו בהחלט דורשים מכל המפלגות, כולל מפלגת כחול לבן, לחשוף את המצב הפוליטי שלהם בנוגע ליהודה ושומרון. זה חשוב לאנשים, יש פה סליחה מאות אלפי אנשים שעתידם תמון בדבר הזה, והם מבקשים לדעת מה, מה, מה בדיוק המצב, לא בערך, לא אמירות כוללניות של אמירות כולניות של יהיה בסדר, של נשמור על הביטחון. בוא, אני לא חושב שמישהו יפקיר את תושבי יהודה ושומרון, אבל יש הבדל בין הפקירות ביטחונית למציאות של השאלה אם בונים, אם משקיעים כסף, אם משקיעים בתשתיות, את זה אנחנו רוצים לשמוע.
אבל בכל זאת אתם נוסעים אחר דווקא לראש הממשלה נתניהו, זאת אומרת שאתם יוצאים מנקודת הנחה שהוא ייבחר, וממנו אתם רוצים, איך אומרים, לקבל תשובות, אם אני ככה מפרש את הצעד הזה.
אז בואו, לא צריך לפרש את דבריי, אני פשוט אסביר אותם. אנחנו, ברור שאנחנו בונים, מעריכים וחושבים שראש ממשלת ישראל בימין נתניהו הוא גם בעזרת השם יהיה ראש הממשלה הבא. ובהחלט אנחנו אומרים פה אמירה, זה לא קריאה, זאת אמירה, עשינו את זה, אני מזכיר לכולם, גם ההפגנה הגדולה, הפגנת הימין הגדולה שהייתה בכיכר מלכי ישראל לפני הבחירות הקודמות, היא גם עסקה באמירה חיובית שקוראת לחזק. זאת האמירה שלנו, זאת האמירה שלנו גם בעת הזאת. כך אנחנו רואים את הדברים.
כן. טוב, אנחנו נודה לך על הדברים, ראש המועצה, מועצת בנימין ישראל גנץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה רבה ויום טוב.
תודה. צהריים טובים לרב דניאל טרופר.
צהריים טובים.
היית מעורב מאוד בבית היהודי, עכשיו איחוד מפלגות הימין רץ בבחירות. עשינו ככה לשמוע ממך איך אתה רואה כרגע את תמונת המצב?
בגלל הבית היהודי, אני חושב, הבחירות האלו זה בחירות של אילוצים. כך צריכים לראות את זה. הרי כשנפתלי והילד עזבו פתאום את הבית היהודי, זה היה בעצם הלך שהכניס את המפלגה למשבר שיכול בעצם להתקפל לגמרי מזה. היה להם צורך דחוף למנהיגות חדשה, למבנה, לדרך לתפקד, ואני חושב, בכדי מסוימת, הם יצאו מזה יפה. הם מצאו מנהיג חדש, הרב רפי פרץ, והם צועדים קדימה. אם תשאלו אותי על האיחוד עם המפלגות אחרות, שהרבה יותר ימניים, ובזה אני הרבה פחות מרוצה.
ואם נשאל אותך על הימין החדש?
הימין החדש, אני חושב שנפתלי ואיילת עשו הימור שבין כך בינתיים לא הוכיח את עצמו. בעצם זה חלק מהשאיפה של נפתלי להיות ראש ממשלה. הוא, אני מניח, ציפה להיות מפלגה בסדר גודל של מעלה מ-10 מנדטים, ואם לא עכשיו, בעוד בחירות אחת או שניים בעצם לבוא במקום הליכוד, אבל בינתיים, לפי הסקרים, המפלגה היא מאוד מאוד קטנה, וההימור, אני יודע, כל ההימור היה שווה, לדעתי, פגע בבית יהודי ולא הביא לו הרבה.
יש עכשיו הרבה כן.
נפתלי בנט תמיד יקרו, צריך גם להבין את זה. הוא אדם שתמיד שאף להיות ראש ממשלה. הוא בתוך בית יהודי, מצד אחד זה נתן לו בית, פורום לעבוד, מצד שני, הוא הבין באיזה נקודה מסוימת, שמזה הוא לא יוכל אף פעם להיות מנהיג המדינה. אז הוא עשה מה שהוא עשה, אבל מבחינת הבית היהודי, יכול להיות שיש בזה גם כן יתרון. בוא נאמר ככה, בגלל שנפלי בין את מה שבעצם מניע אותו, אני מכיר אותו היטב, זה הימניות, ההתנחלויות, השמירה על ארץ ישראל. אני חושב הבית היהודי באופן קלאסי המפתל, יש אינטרס לא פחות גדול מחינוך יהודי בכל המגזרים. עכשיו נכון, נפתלי היה שר חינוך, אבל אני לא מאמין שהוא הבין איזה מהפכה גדולה. אני חושב שהמצב הלא כל כך טוב של החמד עדיין נמצא ככה, אז יכול להיות שבכלי היסטורית מה שקרה היה חשוב, הוא נתן איזה זריקת מרץ לתוך הבית היהודי, ועכשיו הבית היהודי יוכל להתייחס למכלול האתגרים החברתיים והערכיים של מדינת ישראל, ולא רק לשאלה מדינית.
והילד שקד, מה אתה אומר עליה?
הילד שקד היא באמת התפלאה, בחינה מוכשרות היא הוכיחה את עצמו כאישה מוכשרת ביותר. היא עשתה בתוך המשרד המשפטים מה שפרופסורים גדולים לא הצליחו לעשות. צריכים לתת לה קרדיט. היא גם כן מוכיחה רגישות מאוד גדולה למסורת היהודית. אני חושב בכל התקופה הזאת, הרי היא אישה לא דתייה, היא לא שומרת שבת, נכון, היא מסורתית, אז היא השתלבה מאוד מאוד יפה בתוך הבית היהודי, ואני רוצה מה לך, כאדם שארגן את הפריימריז, אני זוכר, שהיו לו הצבעות אדירות מתוך ישיבות ההסדר, גם כן, לא רק מבחוץ. אני זכתה להערכה של הציבור הציוני דתי. בחינה מסוימת, נפתלי בנט וילד שקד מייצגים שני אנשים שיש להם קבלות, שניהם היו צרים טובים, שניהם בוכשרים, שניהם אישיות, אבל מאיזה סיבה הם לא מצליחים לעלות בסקרים. אני רק יכול להיות לקרוא סקרים, אני לא יודע למה, אבל מצב זה מצב.
כן. טוב, נקווה לטוב, הרב דניאל טרופר, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
גם אני, שלום שלום.
תודה. שר הפנים אריה דרעי הודיע אתמול כי יפעל לביטול מעמד הקבע של שני תושבי מזרח ירושלים שהיו מעורבים בפיגועים. אנחנו משוחחים פה עם רון קרמן, אביה של טל, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע בחיפה, ופה אנחנו מדברים על מוניר רג'בי, שנידון למאסר עולם בשל מעורבותו בפיגוע ההתאבדות של קו 37 בשנת 2003, שבו נרצחו 17 אנשים. כאמור, שלום לך, אהרון.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אז ביתך נרצחה בפיגוע הזה, יחד עם עוד 16 נוספים, תלמידים רבים, ועכשיו אותו אחד שהורשע בתכנון הפיגוע, וכבר אני מבין שבינתיים שוחרר?
לא.
הוא עדיין במעצר, עדיין בכלא.
עדיין בכלא. הודעה הזאת באה לנו, הגיעה אחרי מאבק של, אני יכול כבר להגיד, עשרות שנים. אני אישית פניתי לחמישה שרי פנים, ביניהם גם לנתניהו ולארדן, ואלי ישי אפילו, פניתי אליהם, ועד שיום אחד העוזר של דרעי לפני כמה שנים בישר לי ששר הפנים המליץ לשלול את תושבותו. עכשיו להזכיר, אותו רג'בי נולד בחברון, עבר לירושלים, שם קיבל תעודת זהות, ועם אותה תוכנית מטופשת של איחוד משפחות עבר לגור בחיפה. כאן בחיפה, כשוש טרויאני, כבוגד פעם נוספת, סיפק את כל המידע שלמעשה אפשר את הרצח הזה על האוטובוס.
הוא לא ביצע את הפיגוע עצמו, הוא סיפק רק את המידע?
הוא קיבל הודעה ביום הפיגוע שהחוליה בדרך, יכול היה למנוע את הפיגוע על ידי טלפון אנונימי למשטרה, ואז אולי חיי הילדים היו ניצלים.
אתה אומר שמעבר לטלפון הוא גם תכנן, לא רק כשהוא לא מנע.
הוא תכנן, הוא תכנן. הוא אמר להם על איזה אוטובוס לעלות באיזה שעה. הוא גם ברוב טיפשותנו אפשרו לו לעלות לירושלים כל שבוע להתפלל בבהר, ושם הוא מסר את כל החומרים המודיעינים לאותה חוליה. אם לא הוא, הבת שלי היום הייתה בחיים, ועוד 16 ישראלים. הוא יותר גרוע מהמתאבד עצמו, כי המתאבד מת. והנבלה הזה אנחנו כבר מאכילים אותו 16 שנה בבתי הכלא. בקיצור, הסיפור הזה עם השלילת תושבות, הוא לא היה כל כך פשוט, כמו שאמרתי, 5 שרי פנים, ביניהם גם בנימין נתניהו בזמנו, אבל כאשר הודיעו לנו את זה, זה הכל היה כפוף לנושא של המשפט, שהיה תלוי ועומד בבגץ עם אבו ערפה. בזמנו ישראל רצה לשלול אזרחות לאותם מנהיגים של החמאס שהיו בירושלים, ביניהם אותו בחור עם הזקן הג'ינג'י שכולם זוכרים, ובית המשפט חיכה מעבר לעשר שנים.
צלח ערפה, זה שגם השני ששללו ממנו?
לא. לא, הוא היה פוליטיקאי וישראל רצתה לשלול את התושבות. לשלול תושבות זה עניין לא פשוט מבחינה בינלאומית. ולכן היו צריכים את בית המשפט העליון, את בגץ, שיפסוק. ובית המשפט העליון התמהמה מעבר לעשר שנים. וכל הסיפור הזה היה תקוע, מכיוון שגם בזמנו פנינו למנדלבליט לפני 3 שנים, אם אני לא טועה, ומנדלבליט אמר לנו, תשמעו, אנחנו כרגע לא יכולים לעשות כלום, מכיוון שאנחנו צריכים לראות מה בית המשפט יפסוק. כי ברגע שאנחנו נתערב ובית המשפט יפסוק אחרת, אנחנו תוקעים לעצמנו גול עצמי. קיצור, הסיפור הזה, אנחנו כבר יורקים דם, זה יוסי צור, יוסי מנדלביץ' ואנוכי. הפרויקט הזה הוא כבר רץ הרבה שנים, ואנחנו סוף סוף הגענו לנקודה שלאחר שהייתה פסיקה בבגץ, בגץ החזיר את זה לכנסת כדי לשנות את החוק, כדי שאפשר יהיה לפסוק על פניו. החוק הקודם היה מלא חורים, ובגץ החזיר את זה לכנסת על מדי שיתקנו את החוק. לקח גם מעבר לחצי שנה עד שתוקן החוק, ומכיוון שבגץ נתן דדליין, אז הכנסת הייתה, המחוקק היה צריך לעמוד בדדליין הזה, ותודה לאל, הגענו עכשיו לסיבוב האחרון, שלאחר תיקון החוק, היועץ הממשלתי לממשלה,
הצוות
שלו.
מתי תוקן החוק?
החוק לפני כמה חודשים, 4-5 חודשים.
חוק שמאפשר את שלילת התושבות.
כן, ואז זה חזר ליועץ המשפטי לממשלה, כי היועץ המשפטי לממשלה למעשה, הוא זה שאם הולכים לבגץ, וזה כפי נראה השלב הבא, חייב לעמוד, או עדיף שהוא יעמוד ויגן על החוק. ואז היו צריכים לתקן את זה בצורה כזאת, שגם היועץ המשפטי לממשלה יסכים עם התיקון, ואתמול הגענו סוף סוף להכרזה, שהיועץ המשפטי לממשלה סומך את ידה, והעביר את הסמכות לשר הפנים, אשר הוא זה ש... בסמכותו לשלול תושבות. אני כל השנים באתי ואמרתי, אותו מחבל נולד כפלסטיני, ניצל את תמימותנו וטיפשותנו כישראלים, קיבל תושבות ישראלית, ואני לא מבין מה הבעיה לקחת לו את התושבות הישראלית, שישאר עם התושבות הפלסטינית. אני לא רוצה לראות אותו פה. לצערי, מאסר עולם ציינת, ב-2023, הבן אדם, המחבל הזה, עלול להסתובב לי פה בחיפה. עכשיו, השלילת תושבות שלו, כרגע לא שוללת ממנו את האפשרות להסתובב פה בחיפה. אבל לפחות, וזה מה שאנחנו רצינו מלכתחילה, המדינה עושה את כל מה שהיא יכולה, בשביל שהמקרה הזה לא יקרה. ועל כן אנחנו נלחמנו, שוב, אנחנו עוד לא הגענו להר, אנחנו לקראת הפסגה, ואני מאוד מקווה שכאשר זה יגיע לבגץ, בגץ לא יהפוך שוב את ההחלטה, אבל אני בשום פנים ואופן לא רוצה לראות את אותו סייען שבגד בעמו, אחרי זה בגד בנו, לא רוצה לראות אותו פה בחיפה.
אבל אתה אומר שזה לא ימנע ממנו להסתובב בחיפה? לא הבנתי. אם ישתלו ממנו תושבות?
אם אין לו תושבות, עדיין הוא זכאי לחיות באיזה מקום, וזה אם אין לו תושבות, אז כל פעם הוא יצטרך אולי ללכת למשרד הפנים, לבקש שם, אני לא בקיא בדברים האלה, אבל חוץ מתושב, יש אזרח ארעי, או תושב ארעי, כל מיני דברים כאלה, הוא יצטרך ללכת כל פעם.
אז למה זה כל כך חשוב לשלול תושבות, אם אתה אומר שהוא יכול להמשיך לגור פה? איזה מגבלות זה גורם לו? לא מחזירים אותו לרשות הפלסטינית אם שוללים ממנו תושבות?
אני מקווה שזה מה שיהיה בסופו של יום. שוב, אני לא בקיא בזה. אנחנו בהתחלה חשבנו שאם נשלול את תושבותו, אז הוא לא יוכל להסתובב פה בחיפה. אבל למדנו עם השנים שזה לא ככה מקרה, מכיוון ששוב, השכול נפל עלינו, לא למדנו אותו, ואנחנו לא מומחים בדברים האלה, אבל אנחנו מהבטן רצינו שאותו מחבל לא יסתובב כאן, וזה יהיה גם כן צעד מרתיע. הרי אותם מחבלים יודעים שהם יישבו בכלא, אנחנו כולנו יודעים מה התנאים בכלא, בדיוק היום אני קראתי במקרה שהרוצח שם מניו זילנד מתלונן שהוא לא רואה, לא מקבל לא רדיו ולא טלוויזיה. מישהו התבדח ממש, הוא רוצה לבוא ארצה, לשבת כאן בכלא. אבל לחזור לענייננו, אותם מחבלים, המדינה לא מכבילה עליהם את היד. אני מניח שיכול להיות שעכשיו שישללו ממנו את את התושבות, אז אולי הוא לא יהיה זכאי לתשלומים מביטוח לאומי, שגם את זה הם מקבלים. שוב, אני, לשמחתי רוב האנשים לא נחשפים לטיפשויות שמסתובבות כאן במערכת, אבל גם אם מחבל, אם הוא אזרח ישראלי, הוא עדיין מקבל וזכאי לכל מיני הטבות מביטוח לאומי ודברים כאלה, שזה דברים שלא עולים על הדעת, אבל החוק מאפשר, ומכיוון שאנחנו מדינת חוק, אז זה מה שקורה, ואנחנו נלחמים.
אבל על סמך מה אתה אומר שאם ישללו ממנו תושבות הוא יוכל להמשיך לחיות פה עם אזרח ארעי?
זה מה שהסבירו לי. אמרתי, אני לא רוצה לראות אותו בחיפה. אמרו, תשמע, גם אם נשלול את התושבות, עדיין זה לא ימנע ממנו להיות בחיפה.
זה יותר לביטוח הלאומי. יותר על הקטע של הביטוח הלאומי.
כן, זה כפי נראה יותר איזה סנקציה. תראה, בשבילי זה קודם כל הצרה של המדינה. אני עושה את מה שאני יכולה במגבלות שלי כדי להגן על התושבים מפני הטרור. וזה גם, זה הייתה, אני אומר לך, זה הייתה מלחמה מעל 10 שנים, זה לא יאומן. אני היום מסתכל אחורה, ומה שאנחנו הכל עברנו, וכל העליות והמורדות האלה, וכל הפניות לשרי הפנים, אני אומר 5 שרי פנים, וזה לא סתם המספר. פניתי לכל שר הפנים, ואז שהתחלף שר הפנים וראש הממשלה נהפך לשר הפנים, ישר כתבתי לו גם מכתב.
זה שום דבר. זאת אומרת שהוא השתחרר ב-2023, זה אומר שהוא שפוט ל-20 שנה?
כן. גם נלחמנו על זה שהוא לא יקבל קיצור פזם, והיינו גם בוועדות. אל תשאל, זה דברים שלא יאומן, לא יאומן.
הוא לא מקבל קיצור פזם? הוא לא מקבל?
לא. זה גם, תראה, אני לסבר את האוזן, למעשה הפרקליטות פה בחיפה רצו לגמור אותו 8 שנים. וכשאנחנו שמענו את זה, ממש נזעקנו. ואז התחלנו ללוות את המשפט. ומסדר טיעון של 8 שנים, פה בחיפה הוא קיבל גזר דין של 20 שנה, ואז הוא, מכיוון שיש לו זכויות, אז הוא גם ערער בבגץ, וגם היינו בבגץ. ושם תודה לאל, נשארו 20 שנה ולא...
ניסו לאיים עליכם במשפחה של המחבל או...
לא, אין לנו קשר איתם, תודה לאל.
לא חששת.
כן, לא חששתי, אי אפשר לדעת פה היום, אבל בגדול לא.
לקראת הבחירות, מה אתה אומר לקראת הבחירות? ככה, יש לך מה לומר?
הבחירות אני...
או שאתה לא מעורב?
אני מאוד מעורב, מאוד מעורב גם רגשית. לצערי, פה לא דנים לגופות של עניין.
אתה מעורב גם רגשית בבחירות? מה הכוונה?
כן, כאזרח, לא...
כמו ששמע, כולנו, הבחירות... כמו כולנו, אתה אומר.
כן, כמו כולם, לא יותר, אבל תשמע, זה... ככל שאנחנו יותר מתבגרים, אני חושב שהאחריות שיש לאזרח בבחירה היא יותר ויותר, אנחנו יותר ויותר מבינים אותה. את הצעיר עשה לה, אני יודע מה, אז מצביעים לאיזה כל מיני מפלגות קיקיוניות, כי יש להם כל מיני אידיאלים שקורסים לצעירים. אבל לצערי, בכל מערכת הבחירות הזאת, הדברים לגופו של עניין לא נדונו. נדונו ברוב המקרים דברים לגופו של מועמד. ואני בא ואומר, אני בא לבחור ראש או מפלגה שתוביל את המדינה, לא חברים. חברים אני בוחר אותם ביום יום. ואנשים בדרך כלל לא עושים את ההבדל הזה. ואני מאוד מקווה שהבחירה תהיה חכמה של... של כולנו. ובכל פעם שאנחנו שומעים בחדשות שאבו מאזן אומר שהממשלה כזאת והממשלה כזאת, הרי בסופו של יום מה זה הממשלה? הממשלה זה השלוחה של אותם בוחרים שבחרו ב-9 לאפריל. ולמעשה זה אנחנו. אבל כדי לסכסך, אז משתמשים בכל מיני מילימטרות כדי לעשות את זה שוב לדבר אישי. אנחנו רואים עם השנים ולאור מההיסטוריה שלנו, לאן הכיוון של דעת הקהל הולך, היום כבר מהשמאל בקושי נשאר משהו, וטוב שכך. אבל כן, אנחנו מחר בעוד שבוע, זה יהיה חשוב כמו כל בחירות.
חגיגה דמוקרטיה.
בהזדמנות זאת, ליבי עם תושבי הדרום, שממש עוברים סיוט, ואנחנו די ממודרים מזה. אני רק יכול לשתף שבזמנו ב-2006, אני לא עזבתי את חיפה במלחמת לבנון השנייה, ויום אחד נסענו לתל אביב, ואני זוכר איך נכנסתי לחנויות, והסתכלתי וראיתי שהחנויות מלאות באנשים, כאשר פה בחיפה הסתובבתי כמו שריף, בלי אף אחד. יכולתי לחנות איפה שרציתי.
מדבר על מלחמת לבנון השנייה.
כן, וצריך לשים לזה סוף שם, בדרום, זה לא יאומן, אי אפשר לחיות ככה, באמת, זה נורא, אנחנו, מי שלא חי שם לא מבין את זה, גם כמה שאנחנו מנסים לחשוב על זה, כל הזמן להסתכל על בלונים וכל הזמן הבומים האלה וצבע אדום, וזה נורא. הנה, אתה רואה, לפני שבוע עפתי לתל אביב, ואנשים חשבו שזה טעות, בכלל לא, זה לא בדיסקט שזה יכול לקרות, וזה יכול לקרות.
טוב,
לכן מאוד חשובה הבחירה.
נודה לך, שבוע. כן, על הדברים. Okay. רון קירמן, ועל ההחלטה עם מוניר ג'רבי, נקווה שזה באמת, גם כמו שאתה אומר, הצהרה, אמירה, הצהרה חשובה, גם אם אין לה משמעות גדולה מבחינה מעשית.
נכון.
אתה לא תנסה לערער על השחרור שלו, אין לך דרך למנוע את השחרור שלו ב-2023.
זהו, זה כבר חלוץ.
אתה יודע מה קורה איתו היום? האם הוא חזר בו, האם הוא... איך אומרים?
למה שחזור?
יש לך, אתה יודע מה קורה איתו היום?
לא, פעם אחרונה שהיינו אמורים להיפגש איתו, זה היה בוועדת שחרורים, שכאשר כולנו ירדנו לכלא באר שבע, למנוע את השחרור ולהביע את עמדתנו, אז כשכולנו היינו באזור באר שבע, הודיעו לנו שהוא החליט שהוא לא מגיע לוועדה, ו... היינו צריכים לחזור לחיפה.
אז לא בגללכם, לא בגללכם הבנו את שחרור המוקדם. אתה אומר, הוא זה שלא הופיע. זאת אומרת, זה לא שאמרו, אנחנו מקבלים את דעתו של רון קרמן, לא משחררים אותו.
לא הגענו אפילו לשלב הזה. הוא הבין שאנחנו נהיה שם, והוא החליט שאין לו סיכוי אפילו ל... אין לו סיכוי, מכיוון
שאנחנו... מה, ועדות השחרורים בדרך כלל מתחשבות ב... באבות השקולים
שלנו? לא, אני חושב שאנחנו בקו 37 נוצר איזושהי דינמיקה בין המשפחות, אנחנו יחסית אנחנו די מעורבים.
לצערנו זה פיגוע אותה... שהיו בו הרבה משפחות שמעורבות, שאיבדו את יקיריהם.
כן.
הזכרת את יוסי צור ויוסי מנדלביץ' שגם הם, ילדיהם נהרגו בפיגוע הזה, נכון?
כן. כן, אז יש לנו כימיה טובה, אין פה ויכוחים, אנחנו בשיתוף פעולה כל השנים. וכן, אני, היום שאני מסתכל לאחור, אני רואה כמה דברים. אנחנו, שלושתנו, הצלחנו לשנות. ו...
כן. אגב, אמרת שהוא, אתה לא רוצה לראות אותו מסתובב בחיפה, היום, ויש ערבים היום גרים בחיפה, איך המצב, מבחינה ביטחונית, או שאתה חושב שחלקם הם נאמנים לישראל, הם... יש הרבה ערבים בחיפה.
לא, אני חושב שערבי ישראל, תראה, מה שאתה מרגיז זה שערבי ישראלי אומר לי שהוא פלסטיני. אם אתה פלסטיני, אז מה אתה עושה פה? אם אתה ערבי ישראלי, אז יאללה, אנחנו ביחד. ודרך אגב, בזמנו גם יצא לי לשוחח עם אותו זעטרה שתמך בטרור, ורצו למנות אותו לסגן ראש עיר פה בחיפה. ישבתי ודיברתי איתו. יצא לנו, לא ישבתי, אלא עמדנו ודיברנו בערך איזה שעה וחצי. אמרתי לו, תשמע, קודם כל, מה אתה מערב את הכיבוש פה בחיפה? אנחנו פה עניין מוניציפלי, וזה לא קשור לכיבוש. ודבר שני, אנחנו עומדים פה עכשיו בבניין העירייה. בוא נתאר לך מה היה קורה אם לא היו פה ישראלים ויהודים. היה פה חיזבאללה וחמאס. מי אתה חושב היו הורגים קודם? אותך או אותי? אז הוא נתן לי כזה מבט מעניין בראש, והמשכנו לנושא הבא. שוב, אני חושב שאפשר לחיות כאן ביחד. שוב, כל אחד הרי בסופו של יום רוצה לקום בבוקר, לפרנס את משפחתו, ליהנות מהחיים, ולחזור הביתה בריא בסוף היום.
אבל בחיפה אין בעיית ביטחון היום. יותר מתעסקים עם זיהום האוויר ואיכות הסביבה והמפעלים.
אני מדבר איתך כרגע בדפוס שסבא שלי בשנת 37, אחרי שהחליט לעזוב את גרמניה, וזה היה המזל של המשפחה שלי, עבר לכאן, וחלק מהציוד וחלק מהריהוט עוד שלו. ואני חי כאן בעיר בין הרבה תושבים ערבים, וההכרה...
אתה גם בעסקי הדפוס.
כן.
יפה, אז באמת זה עובר בגנטיקה. כמו שקראתי בכמה מקומות.
כן, אני אסיים את השושלת בעניין בנושא הזה.
זהו, נגמר, טוב.
כן, הבן שלי כבר לא רציתי שיכנס, כי תשמע, הטכנולוגיה נכנס חזק ומקצץ, אבל לא זו השיחה.
כן, ברור.
ואני אומר שאני חי פה בין הערבים. תשמע, זה מנטליות אחרת, אין פה בכלל ויכוח. לוקח זמן להכיר את המנטליות. וזה דרך אגב, בקבוצות שאני מדבר איתן, שבאות מחול, אני תמיד מדגיש את הנושא המנטלי. בן אדם מאירופה, בן אדם מארצות הברית, לא יכול להבין מה אנחנו חיים פה, מכיוון שהמנטליות כאן היא שונה לחלוטין. אבל כן,
לא, אתה אומר על המנטליות, למה זה קשור לערבים והיהודים, העניין של המנטליות?
כי המנטליות, מה שאני למדתי בבית, ומה שפה השכן שלי בא ממנו מהבית, זה לא אותו דבר, וזה משפיע לנו על החיים. אבל אפשר לגשר, אם יש רצון, אפשר לגשר. והעובדה היא שאני פה כבר מעל 70 שנה במבנה הזה.
כן. טוב, יש אזרחים ערבים נאמנים, אתה יודע, אני הולך לפעמים לסופר פארם, ואני מקבל שירות מכל הרוקחות הערביות, ואני אומר, וואלה, הם דווקא, יש לי שפה משותפת איתם, יותר מרוקח שעלה מצרפת, לא יודע מה. אתה יודע, הם מבינים אותנו, ויש מהם אנשים שכן עובדים בבתי חולים ונותנים שירות, לגבי הנאמנות, מה הם חושבים בלב, אני לא יודע, אבל יש שם הרבה אנשים נחמדים, כמו שאומרים.
יש, כן, ומאוד קל, שוב, אנחנו חוזרים שוב לפוליטיקה, מאוד קל לעשות סטריאוטיפים, אבל שוב, כשאני מתווכח עם אנשים, אני אומר להם, מתי פעם אחרונה היה לך אינטראקציה עם ערבים? ואז רוב האנשים מסתכלים עליי, פעם אחרונה שהוא אכל חומוס, לא הייתה לו אינטראקציה עם ערבים. אני פה חי ביניהם, ושוב, אני בא ואומר, זה מה יש, אפשר להסתדר עם זה, אפשר לחיות טוב, אפשר בדו-קיום, בוא נאמר, לא נפלים אחד לשני על הצוואר, אבל אפשר להסתדר.
אגב, משפט שלך לסיום, אמרת שהשר דרעי, אתה נותן לו קרדיט, אתה מודל לו על העניין הזה, אתה רואה בו את האחראי על הצד הזה, זאת אומרת, בכל אופן זה הוא ביצר את זה, אז אולי מגיע שתיתן לו איזשהו ישר כוח, כמו שאומרים בבית כנסת.
אני כל מי שמקדם את האינטרסים שלי, אני נותן לו ישר כוח, זה כבר פעם שנייה. ושוב, אנחנו למדים ש... בבירוקרטיה ובפוליטיקה ובדמוקרטיה הדרכים מאוד פטלטלות, וזה לא הולך כמו שאנחנו חושבים. אבל איך אומרים, שהחיינו והגיענו לזמן הזה, אז אני באמת מקווה שלא יהיה עוד איזשהו פרק נסתר לכל הנושא של של השלילת תושבות.
פרק נסתר בבגץ, אתה מתכוון להגיד, בבגץ.
You never know. אני כבר לא יודע מאיפה לצפות לסבנג הבא, אבל כן.
טוב, רון קרמן, אביה של טל, תמיד אנחנו שמחים לדבר איתך. ובמקרה הזה מקווים שבכל זאת משהו חיובי יש בהחלטה הזאת, לפחות הצערתית. אז אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך ויום טוב, תודה.
תודה, יום טוב.
שלום וצהריים טובים לצורית ירחי, מנהלת צמיחה דמוגרפית באשכול, תושבת בני נצרים, שלום לך.
שלום, שלום.
אז אתם ביישוב בני נצרים, במקור מפוני גוש קטיף מנצרים, עוטף עזה, אתם בימים האלה סופגים את הרקטות מדי פעם, את הבלונים, איך חווים עליכם הימים האלה?
האמת היא שאנחנו נמצאים במציאות ביטחונית מאוד מבלבלת. מצד אחד אנחנו לא נמצאים במערכה, אבל מצד שני אנחנו מרגישים שהמצב מאוד מאוד שברירי. כל יום יש הפרחה של בלוני תבערה, וכל מיני עצמים אחרים. הנושא של ההפגנות, הפרות הסדר על הגדר, מפריע מאוד לחיי התושבים שלנו. ובאמת המצב שברירי. אתמול הייתה הזקה שם, מחר תהיה הזקה פה. אנחנו לא יודעים מאיפה זה יגיע ומתי זה יגיע.
ואת מנהלת צמיחה דמוגרפית באשכול, כמה תושבים בעצם את בעצם אחראית עליהם בעניין הזה?
במועצה אזורית אשכול יש כ-16,000 תושבים שגרים ב-32 יישובים. הרבה מאוד יישובים ממש על הגבול עם עזה, יש לנו 40 קילומטר על הגבול עם רצועת עזה ו-12 קילומטר על הגבול עם מצרים. היישובים במועצה מאוד מגוונים, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים, ותיקים, חדשים, דתיים, חילונים, כל מיני, ורוב היישובים עוסקים בקליטה. חשוב לנו מאוד להגדיל את האוכלוסייה ביישובים, ובאמת כל יישוב לפי האופי שלו ולפי המרקם החיים שבו מנסה להגדיל את האוכלוסייה. רק אתמול עשינו ועדת קבלה ל6 משפחות חדשות שהתקבלו לכאן, ליישובי אשכול.
ממש מסירות נפש בימים האלה, לא?
כן. בחלק מהיישובים באשכול לגור, זה באמת, אני לא יודעת אם נכון לקרוא את זה מסירות נפש, אבל יש כאן עשייה ציונית אמיתית, בגלל שהתושבים שלנו ממש מחזיקים את הגבול, מחזיקים את ההתיישבות עד התלם האחרון, אל מול הגבול מרצועת עזה, במצב ביטחוני מאוד מאוד שברירי, ובכל זאת מקיימים חקלאות מפוארת, חינוך טוב לילדים, ומנסים להגדיל את היישובים ולקלוט למרות המצב הביטחוני.
ויש הזקות ככה, יותר הרבה הזקות, הילדים, איך מתמודדים עם המציאות הזאת?
האמת היא אתם יודעים על ההזקות שהיו בשבוע שעבר. אתמול הייתה הזקה גם ליד הקיבוצים שבצפון הגבול עם הרצועה. הילדים מתמודדים עם מציאות של אי-וודאות ביטחונית. כל פעם יכול לקרות משהו אחר. פעם זאת הזקה, פעם זאת הסלמה. בשבוע שעבר ביטלו להם את הלימודים יום אחד. הם מוזהרים להיזהר מאפיפונים, מבלוני תבערה, דברים שפעם נחשבו אצל הילדים משהו כיפי ויפה ומשמח כמו בלונים, היום הם יודעים שיש כאן משהו שצריך להיזהר מהם. הילדים חווים מציאות ביטחונית לא פשוטה.
ומה אתם אומרים על מדיניות של הממשלה כרגע?
תראה, אנחנו כל תושבי אשכול, אני חייבת להגיד שהמועצה מאוד מגוונת מבחינת קשת הדעות הפוליטיות, אתם תראו בתוצאות הבחירות שבמועצה האזורית אשכול יצביעו כמעט לכל המפלגות, מאוד מגוון, אבל כולנו, לא משנה לאיזה מפלגה אנחנו משתייכים או מצביעים, כולנו רוצים שמדינת ישראל, שממשלת ישראל, תדאג שהמקום הזה יהיה שקט ובטוח. ובאמת אנחנו פונים אל כל המבחרי, אל כל המועמדים לכנסת והאנשים שרוצים להיבחר, ואנחנו אומרים, בואו תגידו לבוחרים, תסתכלו לנו בעיניים לאנשי עוטף עזה, ותגידו לבוחרים מה אתם מתכוונים לעשות עם הסיפור הזה. בגלל שאנחנו, היום אנחנו מרגישים לא מספיק מוגנים, והשקט כאן מאוד 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 שברירי. יום ככה, יום ככה, אנחנו מצפים שכל ממשלה שתקום תיקח לתשומת ליבה שאנחנו חייבים שיהיה כאן שקט, שתהיה כאן רגיעה, ושאפשר יהיה להמשיך ולעשות את המעשים הנפלאים שאנחנו עושים כאן בחקלאות, בציונות, בהתיישבות, ובעצם בשמירה על גבול המדינה.
את קשורה יותר לקליטה של המשפחות הדתיות בגלל הרקע שאת הגעת מגוש קטיף, או לא קשור?
לא, 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 בכלל לא, בכלל לא. אני משרתת את כל יישובי המועצה, זה נורא מעניין לראות את הביחד שלנו. אתמול ישבנו ביחד רכזי הקליטה של קיבוצים של השומר הצעיר, של מושבים, של יישובים דתיים. ישבנו ביחד, השפה של הקליטה היא שפה אחת, אנחנו עושים כאן ציונות, ואני חייבת באמת להגיד שהחבריי בקיבוצים באשכול יודעים לעשות את ההפרדה, הם מבינים שזה לא משנה אם אני מתלבשת קצת שונה מהם, או אם הדעות הפוליטיות שלי קצת שונות מהם, אנחנו ביחד מגויסים למשימה. וכאישה דתית זה באמת לפעמים מאתגר אותי, כי אני יושבת עם ועדת קליטה בקיבוץ, ומדריכה אותם שכדאי להם לעשות כנס נקלטים, ולדבר עם אנשים שיבואו לקיבוץ, ואז הם באים אליי ואומרים לי, באמת אנחנו עושים את הכנס נקלטים, אבל בשבת. זה פתאום ככה הרגשה של, אוי, לא לזה התכוונתי, אבל אני מבינה שזה אורח החיים שלהם. הם מכבדים אותי ואני מכבדת אותם, ואנחנו שותפים במשימה הציונית.
אגב, אמרת שיגידו לנו מה התוכניות לביטחון, אתם כן חושבים שאומרים לכם את זה? שעבו על הבחירות, אתם מקבלים באמת תשובות? או ש...
לא, לצערי הרב, מעט מאוד מהנבחרים מיישרים אלינו עיניים ואומרים, לאחר שנבחר, לאחר שנתיישב בממשלה, נעשה כך וכך וכך. כל אחד יש לו את העמדה שלו, איך צריך לפתור את הבעיה בעזה, אבל אני מרגישה שיש הרבה מאוד מבוכה. דבר אחד צריך להיות ברור, ממשלת ישראל, איזו שלא תבחר, גם הממשלה המכהנת, שיש לה עוד זמן לכהן עד שתוקם ממשלה חדשה, וכל ממשלה שתבחר ושתוקם, המחויבות שלה לשמור על ביטחון אזרחיה. היא צריכה לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל שגרים באשכול, שגרים בחברון, שגרים ברמת הגולן ושגרים בירושלים. תפקידה של הממשלה להגן על האזרחים, ואם במציאות הביטחונית שלנו זה אומר שהיא צריכה להילחם בטרור, אז אנחנו מצפים מהממשלה להילחם בטרור. מה שאנחנו רואים היום זו מבוכה גדולה. יום אחד אני מתעוררת בלילה מהזקות, ויום אחרי אני פתאום רואה שהמחסום לרצועה פתוח, ומסעיות נוסעות ומעניקות להם לערבים סחורה. ואני שואלת את עצמי, רגע, זאת דרכה של הממשלה להילחם בטרור? אנחנו, כמו שאמרתי, התושבים באשכול מגוונים מאוד בדעותיהם, וכל אחד יש לו אולי רעיונות אחרים לפתרון, אבל כולנו מאוחדים בדרישה. החיים בהתיישבות צריכים להיות חיים בביטחון ובשלום. אנחנו צריכים להיות עסוקים רק בקליטה וצמיחה, רק בחקלאות ובחינוך, ובכלל לא להתעסק עם השאלה אם היום יעוף האפיפון, אם היום תהיה הזקה, אם היום יהיו לימודים. אסור לממשלה לאפשר מצב שברירי כמו שאנחנו נמצאים בו.
ואם היו אומרים לכם שהמצב יימשך, שמדי פעם תחטפו, תצטרכו לרוץ לממדים, מדי פעם יהיו בלונים, בלוני תבירה, שזה הולך להימשך, שלא יצאו על זה איך אומרים, כניסה יבשתית לעזה או משהו כזה, מה תגידו על זה?
תראה, המבוכה היא מאוד גדולה. אנחנו אזרחים מן השורה ומצפים להגנה. הבעיה
היום אתם לא מרגישים מוגנים?
לא. אתה יודע מה? בשבוע
יש לכם אבל ממדים. יש לכם מתיחות נפשית בטח.
זר בלונים הופרח מכיוון רצועת עזה עם מטען חבלה לכיוון שלנו. רועה צאן שהיה בשטח פתוח היה שם כשהייתה הדלקה ונחווה בידו. אם זה היה ילד קטן שהיה נחווה, אנחנו, הבעיה שאנחנו מתייחסים לפיגועים הנוראים האלה לפי מבחן התוצאה. אם רק נשרף שדה, לא נורא, אין נפגעים בנפש. אם הקסאם נפל בשטח פתוח, הממשלה עוברת לסדר היום. והדבר הזה הוא חמור מאוד, בגלל שכל פיגוע טרור והפרחת בלון תבערה הוא פיגוע טרור, היה יכול לפגוע בילד, היה יכול להרוג.
אבל נפל במשמרת ושם נהרס בית, וזה לא היה בשטח פתוח, ועדיין לא שינו את המדיניות, זאת אומרת, שם כן נפלו טילים.
אז כן הייתה תגובה של צה"ל, אבל אני מרגישה שהממשלה כרגע מתנהלת מיום ליום ולא בוחרת להכריע את הטרור. אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא מדינה חזקה, והצבא שלנו חזק ומסוגל להכריע טרור. ואנחנו מחכים ומצפים לזה שהממשלה תשנה את המצב הזה, שהיא תצליח להכריע את ארגוני הטרור, או בגלל שלא יהיה כדאי להם, או בגלל שהם לא ירצו, או כי הם לא יוכלו. אבל המציאות הזאת היא שיש לנו טפטופים, והזקה פה, והזקה שם, והפרות הסדר הנוראות האלה על הגדר שמסכנות את החיילים שלנו, ומפריעות מאוד לחיי התושבים שגרים בסמוך, זה מציאות בלתי נסבלת. זאת מציאות בלתי נסבלת, ההכלה של הטרור בעצימות נמוכה, זה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו.
אבל זה לא יותר מציאות טובה מאשר היה לכם בגוש קטיף בסוף התקופה שם?
תראה, אני לא חושבת שאפשר להשוות מצב למצב. תראה, אנחנו גרנו בנצרים, בגוש קטיף, ממש בתוך רצועת עזה, בתוך סמוך מאוד לקיני מחבלים, ממש כך. והייתה שם מציאות לא פשוטה. אנשים שגרו בגוש קטיף גם רצו שקט ושלום וביטחון. אבל הם ידעו שהם גרים במקום שזה מסובך מאוד. היום בעוטף עזה יש לנו הרבה מאוד יישובים, הרבה מאוד תושבים, שבאו לגור כאן לא על דעת זה. מבחינתם הם לא הלכו לגור במקום מסוכן, הם לא באו בשביל להטריס כלפי מישהו, הם באו לחיות את חייהם ולאבד את אדמת ארץ ישראל בכל מקום שהם יכולים במערב הנגב.
אבל היום אתם הגבול, היום אתם נמצאים על הגבול בעוטף עזה. עובדה שהמנהרות יצאו אליכם, זאת אומרת, המציאות שבאים אליכם היום היא ידועה, לא?
כן, בוודאי, אבל שוב אני אומרת, כשאנשים בחרו לגור בגוש קטיף...
שבחרו, אני אומר, אלה שבאים אליכם היום הם מודעים למצב, לאן הם באים. הם מבינים שהם גרים קרוב לגבול, לא?
אבל יש ציפייה. יש ציפייה של כלל החברה הישראלית מממשלת ישראל להגן על תושבי מדינת ישראל. יש ציפייה כזו שילד לא יצטרך לפחד מאפיפון או בלון שהוא רואה בשמיים. יש ציפייה שאם תוכל לשלוח את ילדה לחוג ולא תיבהל ולא תחשוב מה יהיה אם בשעה של החוג תהיה הזקה, בדיוק כמו שהייתה אתמול. אתמול אני חייבת לספר, זה היה פשוט מראה סוריאליסטי. אני ישבתי במועצה אזורית אשכול במשרד שלי וערכנו ביחד עם החטיבה להתיישבות ועדות קבלה ליישובים. לפתע אנחנו שומעים שהייתה התראה ליד אלומים במרחק לא רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים. המשפחות שבאו לרעיונות קבלה להתיישבות באשכול שאלו אותי איפה נמצא המקלט, לאיזה ממד אנחנו רוצים, ואנחנו יושבים ועושים ועדת קבלה ויודעים שבכל רגע נתון יכולה להחריד אותנו אזעקה. הטלפונים נשארו פתוחים בגלל שהם לקחו בייביסיטר שישמרו להם על הילדים בזמן ועדות הקבלה, וזה היה סוריאליסטי. היית יכול לחשוב שמשפחות יגידו תודה רבה במקום שיכולה להיות בו אזעקה, אולי בכלל לא כדאי לנו לבוא ולעשות ועדת קבלה ולהצטרף ליישוב ולבנות בית. אבל האנשים האלה הם רוצים להתיישב, הם מכירים את הסגולות ואת המעלות של ההתיישבות באשכול, את החינוך הטוב שיש פה, את הפסטורליה, את האזור הכפרי, את המסירות והערכיות של האנשים שגרים כאן, והם אומרים, אנחנו רוצים להצטרף לכאן, אבל בלי אזעקות. ואני חושבת שהדבר הזה הוא בסיסי, שמדינת ישראל צריכה לדאוג לשקט ולשלווה של האנשים שבאים להתיישב כאן.
טוב, צורית ירחי, מנהלת צמיחה דמוגרפית באשכול, תושבת בני נצרים, אנחנו מודים לך ומקווים שאכן יהיה לכם שקט מהממשלה שתיבחר, שאנחנו עוד לא יודעים מי, אבל אולי נדע ככה שבוע הבא מי. אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה
רבה. מערכת הבחירות בעבר, לפני שנים, תנועת חב"ד תמכה בנתניהו עם הקמפיין הזכור, נתניהו טוב ליהודים. מה קורה עם חב"ד בשנים האחרונות פחות מעורבים בפוליטיקה? אנחנו משוחחים כעת עם הרב מנחם ברוד, עורך שיחת השבוע של חב"ד. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשאול אותך, מה קורה היום עם חב"ד? זה אותו נתניהו, האם תנועת חב"ד תומכת בנתניהו, מסייעת לבחירתו, או שלאו דווקא?
צריך להבין שתנועת חב"ד באופן עקרוני, המדיניות שלה והקו שלה זה לא להיות מעורבת בזירה המפלגתית. חב"ד היא תנועה א-פוליטית, אין לה זהות וחיבור עם מפלגה כלשהי, כמובן שיש לה עמדות והשקפות עולם, אבל לא בחיבורים מפלגתיים, ולכן הכלל הוא שחב"ד לא מתערבת בבחירות בהכוונה למפלגה מסוימת או למועמד כלשהו. מה שאתה ציינת על המעורבות של חב"ד בשנת 96, זה היה בבחינת יוצא מן הכלל, וזה היה מפני שאז היינו בעיצומם של הפיגועים הנוראים של אוסלו, ועמדה על הפרק השאלה האם תימשך הדרך הזאת שמביאה עלינו אוטובוסים מתפוצצים בכל פינה והרוגים רבים, ודם יהודי רב שנשפך, או שיש תקווה לעצור את זה. וכאן הייתה החלטה מאוד דרמטית של בית דין רבני חב"ד שהתכנס וקיבל את ההחלטה שנוצר כאן מצב חריג של פיקוח נפש שמחייב את יציאתה של חב"ד מהכלל הרגיל שלה של אי התערבות והפעם כן להתערב, אבל זה בבחינת יוצא מן הכלל, מזלו שאומנם נתניהו אותו נתניהו, אבל גם חב"ד צריכה לחזור למה שהיא ולא ללמוד מן היוצא מן הכלל על הכלל. ולכן לאחר המערכת ההיא חב"ד חזרה למדיניות העקבית שלה שהיא לא מתערבת בבחירות.
אז חסידי חב"ד למי הם מצביעים? אולי לגימל כי הם חרדים או לאו דווקא?
אז זה אחד הדברים שבגלל שחב"ד היא לא מחוברת למפלגה כלשהי, לכן מפלגות רבות פונות אליה ועושות קמפיינים לתוכה, משום שבאמת יש מחסידי חב"ד שמצביעים למפלגות חרדיות, ויש מחסידי חב"ד שיותר חשוב להם הדגש על הנושא של ארץ ישראל, אז הם מצביעים יותר למפלגות שהנושא, נאמר, הימני הוא יותר בולט אצלם, ואפשר לראות את הדיונים האלה ואת הוויכוחים בקרב חסידי חב"ד, וסביר להניח שתהיה באמת התפלגות כמו שזה תמיד במערכות הבחירות האלה.
והרבי, האם הוא הביע את דעתו בחייו בנושא הבחירות בישראל?
למעשה, הרבי התערב פעם אחת באופן ישיר, וזה היה בשנת בבחירות 88, אז היה הפילוג הגדול בתוך אגודת ישראל, בין חסידים לבין אלה שהתנגדו לחסידות, והיה צורך לחזק את החסידות מול אלה שנלחמו נגדה, ואז הייתה הוראה להצביע לאגודת ישראל, אבל גם זה היה, וגם זה נאמר במפורש שזה יוצא מן הכלל וזה לא הכלל. אבל בפירוש של הרבי היו עמדות מאוד ברורות, והוא דגל בממשלה, ממשלה צרה, ממשלה שהיא יש לה מדיניות ביטחונית ברורה ותקיפה, שהיא לא הולכת לכיוונים של ויתורים. העמדות האלה מאוד ברורות, ובוודאי שהן עומדות לנגד עיניהם של חסידי חב"ד, שרוצים שיבחרו אנשים שהם תומכים יותר במדיניות הזאת ובקר הזה, ויובילו שתהיה ממשלה שתנקוט מדיניות תקיפה ונחושה, ולא תלך לכיוונים של ויתורים, כי הוויתורים האלה, לדעתו של הרבי, הם פשוט בבחינת פיקוח נפש, כי כביכול רוצים להשיג שלום, אבל הם משיגים את ההפך, הם רק מעודדים את התיאבון של שונאי ישראל להילחם יותר ולתקוף יותר, בתקפה של ידי זה הם יצליחו להכניע לגמרי את העם בישראל.
במהלך השנים יש סרטונים שנתניהו ביקר את הרבי, שהוא היה שגריר באום, באמת זה משהו שעושים בו שימוש היום בחומרים האלה בעניין הזה?
אני לא כל כך רואה שעושים בזה שימוש, כי החומרים האלה הם ידועים, הם מפורסמים. אגב, נתניהו הוא לא היחיד שביקר אצל הרבי. שורה ארוכה מאוד של אישי ציבור ישראלים, חברי כנסת, שרים וכדומה, ביקרו וקיבלו את הברכה. אבל בהחלט לרבי היה קשר מאוד חם לנתניהו, ניהל איתו שיחה מאוד ארוכה באמצע הקפות שמחת תורה, כאשר הוא היה שגריר באום, בא לרבי בפעם הראשונה וגם לאחר מכן. המפגשים ביניהם באמת הם נראים חמים וידידותיים, והרבי באמת נתן לו ברכות. אגב, כדאי לציין, כאן יש איזושהי אגדה שכאילו הרבי אמר לנתניהו שהוא יהיה ראש הממשלה האחרון של לפני ביאת משיח, והוא יעביר למשיח את השרביט. אני לא יודע מאיפה הומצאה האגדה הזאת, אבל היא לא הייתה ולא נבראה.
מעניין. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות לסיום. א', האם באמת אי המעורבות של חב"ד בבחירות, בפוליטיקה, למעט כמובן היוצא מן הכלל הזה שציינת, נובעת מהרצון שלכם לקרב את היהודים, הנחת תפילין, ולא ליצור פירוד? וב', האם אתם לא נפגעים מכך שאין לכם ייצוג בכנסת? כל מפלגה חרדית יש לה את הנציג שלה שדואג למוסדות שלה.
אז האמת היא שאתה צודק, אחת הסיבות לאי המעורבות של חב"ד, כי מפלגה מעצם הגדרתה היא מלשון פילוג, וחב"ד פניה לכל העם, בית חב"ד אמור להיות בית לכל יהודי, וגם מי שדעותיו שונות מדעותינו, ולכן חב"ד הזירה שלה היא עם ישראל כולו ולא הזירה הפוליטית, וזו הסיבה לאי המעורבות של חב"ד במערכות בחירות.
אגב, זה גם בארצות הברית חב"ד לא תומכת, נניח בטראמפ או במועמד הדמוקרטים, גם שם היא לא מתערבת?
באופן מוצהר לא, בהחלט. בכל העולם חב"ד שומרת על אי הזדהות פוליטית. עכשיו, כשאתה שואל האם חב"ד לא נפגעת מזה, אז האמת היא שכאשר הוקם כפר חב"ד, הוא מאוד סבל מהעובדה שהוא לא יזדהה עם מפלגה כלשהי, כי בשנים ההן, אגב, השנה כפר חב"ד חוגג 70 שנה להיווסדו. בשנים
כמה,
ההן...
כמה שנים להיווסדו?
70 שנה, הוא נוסד בשנת תשנתת. כן. והשנה זה 70 שנה, ובשנים ההן אי אפשר היה להתקדם בלי פנקס, מה שנקרא, פנקס מפלגתי. והרבי הורה חד משמעית שחסידי חב"ד, תושבי כפר חב"ד, לא ייקחו פנקס חבר מפלגתי, ובאמת היה מצב מאוד קשה עד שלמרבה הצער, כמו שבהרבה מקרים בתולדות עם ישראל, שבדמי חיים היה כאן הפיגוע בשנת 56, נהרגו 5 תלמידים במדריך בבית הספר החקלאי פה, ואז התחילו גורמים לראות שיש פה כפר שמאוד סובל ומאוד קשה לו להתמודד, והושיטו לו עזרה. ובאמת חב"ד די נפגעת מהעובדה שאין לה חיבור טבעי פוליטי עם מפלגה כלשהי. יחד עם זאת, לטווח הארוך זה אפילו הופך ליתרון, כי במפלגה רגילה אתה מקבל סיוע מהמפלגה שאתה מחובר אליה, אבל חב"ד מקבלת תמיכה וסיוע מכל המפלגות. אפשר לראות שחברי כנסת ממפלגות חב"ד נחלצים במקרה הצורך לעזור למפעליה של תנועת חב"ד, מתוך הכרה והרגשה שאלה מפעלים שמסייעים לעם ישראל כולו, והם לא משהו סקטוריאלי. אז יש בזה, אפשר לדון האם זה כדאי או לא כדאי. בכל מקרה, בעבור חב"ד זה לא נמדד במונחים של כדאיות, אלא זה עניין עקרוני, כפי שהרבי קבע.
ועוד משהו קטן, אתה אומר שבעצם חב"ד לא מעורבים פוליטית כלפי חוץ, אבל האם יש ביום הבוחר, החסיד חבד הממוצע, בלי שתגיד למי, הוא כן מקבל איזושהי דת תורה, מאיזשהו רב כלשהו, למי להצביע? יש את המושג הזה אצלכם?
למעשה רבני חבד, בית דין רבני חבד פרסם הודעה, מפרסם אותה לקראת כל מערכת בחירות, ראשית כל על החובה להצביע, זה גם אחד הדברים שהרבי כתב אותם בצורה מאוד מאוד נחרטת, אי הצבעה פירושה גם כן הצבעה, אי הצבעה פירושה חיזוק כל הכוחות המתנגדים לערכים שלנו, ולכן חובה ללכת להצביע, וצריך להצביע עבור הרשימות שהן דוגלות בשלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ, ויותר מזה לא מפרשים, כל אחד או שהוא מבין בעצמו, או שהוא שואל את הרב האישי שאיתו הוא מתייעץ, ולפי זה הוא מקבל את ההחלטה.
אבל יש עלייה לרגל אליכם שהיום של פוליטיקאים, או שמבינים שזה חסר טעם כי לא תהיה המלצה על תנועה כזאת או אחרת?
הם באים אלינו לא כדי לקבל המלצה, אבל הם בהחלט באים כי הם רוצים את הקולות של חסידי חב"ד. כלומר, אותן מפלגות שסבורות שהן יכולות לשכנע חסידי חב"ד להצביע בעבורם, הם בהחלט באים ומנסים לעשות נפשות, ומנסים לגרום לכך שחסידי חב"ד יצביעו באדם, אבל הם בהחלט יודעים שלקבל תמיכה פומבית והזדהות עם מפלגה כלשהי הם לא יקבלו.
אוקיי. אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, הרב מנחם ברוד, עורך שיחת השבוע של חב"ד. תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, ושבאמת יהיו לכולנו בחירות טובות ונכונות, וזה יהיה
לטובת
עם ישראל.
תודה רבה לך.
כל טוב, שלום, שלום.
פעילות של BDS בהולנד היה ניסיון בשבוע שעבר להחרים יין תוצרת ישראל, יין של יקב אפרת. בסופו של דבר הניסיון הזה של פעילת BDS נתקל בפעולה הפוכה של פעילים פרו-ישראלים. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין גדעון ואן דר סלויס, יועץ עסקי הולנדי. עורך דין, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אני מבין שאתה גם היית מאלה שפעלו את אותה פעולה שהביאה בעצם לתוצאות הפוכות של רכישה מוגברת של היין הזה ברשתות השיווק בהולנד.
ממש. בעצם מה שאנחנו עדיין בחודש אדר, היינו ממש ונהפוך הוא, כי היה ניסיון שיימינג, היה ניסיון להחרים את היין, שאלות קשות, שאגב לא היו נכונות, כי זה, הם חשבו שזה היה מאפרת, ואיך זה יכול להיות שהמה, שזה חנות רשת גדולה מאוד, יותר מ-500 חנויות בהולנד, 525 ליתר דיוק, אז הם רצו להגיד שזה לא בסדר שמוכרים זה תוצרת ישראל, זה כיבוש פלסטיני. אז בעצם ראיתי פוסט בטוויטר ששאל שאלות קשות, ולקחתי את זה ושמתי השטג עם הפוך על הפוך, המלצה של מיקה או טיפ של מיקה, ועשינו כל מיני צחוקים. תודה רבה מיקה, עכשיו כדאי באמת לרוץ לקנות, כי בעצם היא רצתה עכשיו שאנחנו יכולים לא לקנות את היין, אז באמת התוצאה היא כך שהיין לא נמצא על המדפים, אבל לא בדיוק כמו שהיא ציפתה. אז היו כל מיני בדיחות הפוך על הפוך, ואנשים מאוד אהבו את זה. זאת אומרת שהם התחילו לכתוב כל מיני בדיחות עם ההשטג הזה, ההשטג טיפ של מיקה. וההשטג שיתפו את זה בטוויטר, בפייסבוק, וזה הפך להיות גדול מאוד. וזה התחיל אמנם בהתחלה, כמו שאמרת בצדק, בפרו-ישראלים, אבל בסך הכל אנשים שקנו בחנות, זה דווקא לא מהקהילה הקטנה של יהודים, אבל הרבה יותר מעבר. אז אני חושב שראינו איזושהי תגובה אנטי, שהולנדים לא אוהבים שמישהו יגיד להם לא לקנות משהו, וגם כן זה היה מצחיק מאוד, היו כל מיני בדיחות שהם דווקא עשו על היין הזה.
אתה אומר לא רק יהודים קנו, גם הולנדים שאינם יהודים קנו את היין הזה.
בעיקר זה היה הרבה מעבר היהודים, היהודים בכלל לא היו חלק גדול פה. חלק ניכר דווקא מלא יהודים, ויש המון המון הולנדים שהם לא אוהבים את החרם על ישראל, הם בכלל לא אוהבים מה שקורה, והם דווקא אולי לא רואים אותם כפרו ישראל, אבל הם כן, וזה היה מאוד טוב לראות.
זה רשת גדולה, רשת אמה, אמה?
אמה, H-E-M-A. אגב, הרשת הזאת במקורי, לפני השואה, הקימו יהודים.
כן?
הרעיון אז היה שבשביל גילדר אחד, אתה יכול לקנות, או אולי זה התחיל אפילו 10 סנט, צריך לבדוק את זה, אבל יכולת לקנות כל המוצרים לאותו מחיר מאוד מאוד בזול. אז הרשת מקורי יהודי. בגלל זה גם כן אולי הם מגישים התחייפות, אבל כבר שנים מוכרים בין פורים לפסח, יין כשר ומצות כשרות. וכשאני לא גרתי באמסטרדם, התקופה של כמה שנים לא גרתי באמסטרדם, אבל זה היה מאוד נוח ללכת להמה, כי אתה כבר לא צריך ללכת לחנות כשרה באמסטרדם, אבל יכולת ללכת פשוט להמה בעיר שלך. בכל הולנד מוכרים את היין, ואז היינו קנים בשביל פסח כמה בקבוקים, וגם מצות. זה מאוד, מאוד נוח.
יכול להיות שעכשיו מצטרכו להביא יין חדש לקראת פסח, אם אין כבר על המדפים.
זה מה שקרה. אני קראתי שנמכרו כל היין וכל המדפים, אז זה היה חוסר ענק. הם דיברו, אני חושב שכבר עם השגרירות בישראל, האם אפשר עוד לטיס דרך אל על, עוד יין, כמה יינות להולנד. אני חושב שזה כבר קרה, כי בעצם הוסיפו עוד יינות למדפים.
ומה אומרים על זה ב-BDS?
אז מצד אחד, זה היה כישלון גדול מאוד. מצד שני, מיקה, שמיקה זאת שם של האישה שהתחילה השאלות האלו, היא אומרת, עכשיו כולם מכירים אותי, כולם מכירים BDS, אולי זה לא התוצאה שציפינו, אבל כולם מכירים אותנו עכשיו, ואז היא התחילה לכתוב פוסטים, שיכול להיות שבאמת הם טעו, שהיין מצואה זה לא בדיוק שהיא חשבה שזה בגוש עציון, אבל היא ניסתה להגיד איפה שהענבים גדלו, שאולי חלק מזה זה כן כמה שדות מעבר הקו הירוק.
כן, יפה, ניסיון. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב מדי פעם אחרי מה שקורה גם בעניין הזה בהולנד, ונודה לך על הדברים, עורך הדין גדעון ואן דר סלויס, יועץ עסקי הולנדי, תודה רבה לך על הדברים.
אין מה, הצלחה רבה.